שבת האחרונה, פחות מ-24 שעות לפני ראש השנה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. בכל שנה ושנה, פרשת ניצבים, פרשה האחרונה שלפני ראש השנה. אתם ניצבים היום, בכל יום, היום לראש השנה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושלשותיכם, כל איש ישראל. ובפרשה, פרשת התשובה. ספר העיקרים מרחיב את הדיבור על פרשת התשובה, והוא אומר על מצוות התשובה, ואומר כשחיפשנו כל מצוות עשה שבתורה, לא מצינו מצווה שיזכה באדם בה לתכלית המושג מצד התורה, אלא התשובה. כלומר, מצוות התשובה היא מביאה אל המטרה, אל התכלית. מהי התכלית? אהבת השם. אהבת השם במובן הכפול. אהבתנו את השם, ומתוך כך אהבת השם אותנו. כי התכלית המכוון בתורה ובעשיית מצוותיה הוא אהבת השם, שהיא המביאה אל השכר הגדול המקווה לנפש. והתורה מדברת פה בפרשה הזו, בפרשת ניצבים, במצוות התשובה, ובהמשך היא אומרת שהתשובה מביאה אותנו לאהבת השם ולדווקא בו. אז הוא אומר, אף על פי שמקודם דיברנו על מצוות התפילה, על חשיבותה של מצוות התפילה, אבל המצווה הזאת היא כללית יותר מן התפילה, שהתפילה מועילה לעניינים פרטיים, אבל לא לשכר הכללי לנפש כתשובה. וזה מה שכתוב בפרשת ניצבים, ראה נתתי לפניך מגומר אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדווקא בו. שבת עד השם אלוקיך ושמרת בקולו. כלומר, הפרשה כולה מתחילה והיה כי יבוא עליך, מתחילה ב כי יבוא עליך הדברים האלה, הברכה והכללה נתתי אשר נתתי בפניך והשבות האלה לבריך בכל הגויים, והיא ממשיכה כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה, היא מדברת על מצוות התשובה, כמו שגם אומר הרמב"ן, וממשיכה הלאה, ראה נתתי לפניך את החיים, את הטוב, את המוות ואת הרע. זאת אומרת, החיים ואת הטוב זה המצווה, מצוות התשובה, ואם חס וחלילה לא ישוב בתשובה, אז ההפך, אשר אנוכי מצווך היום להווה את השם אלוקיך ללכת בדרכה, ואחר כך ללכת בדרכה ולדווקא בו. זאת אומרת, עניינה של מצוות התשובה, מצווה כללית, שהיא בעצם מביאה את האדם אל המטרה, אל המגמה. וכיוון שהיא כל כך גדולה ועצומה, היה אפשר לחשוב שצריך בשבילה לעשות מאמצים עצומים, לעלות לשמיים, ללכת מעבר לים, כי העניין הזה של התשובה כל כך גדול, כל כך עצום, כל כך פועל, מביא למטרה כל כך עליונה, כל כך נישאה, אז צריך בשביל זה להתאמץ, צריך להתייגע. מה התורה אומרת? לא בשמיים ולא מעבר לים, בפיך ובלבבך לעשותו. מכאן אתה רואה שמדובר על מצוות התשובה, כי מצוות התשובה זה להתוודות ולהתחרט, לשוב בלב ולקבל על עצמו, להשתדל מכאן ועל תאבה לא לחתור, להתחרט על העבר ולהתוודות בפה, בפיך ובלבבך לעשותו. זה לכאורה היה דבר תמוה מאוד, שאם הדבר כל כך מדרה, כל כך גדולה, צריך להתאמץ עליה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא מעבר לים, לא רחוקה היא ממך, כי בפיך ובלבבך לעשותו. הוא מביא משל, מי שהיה חולה, היה צריך רפואה מאוד גדולה, ובשביל להתרפות היה מוכן להוציא את כל ממונו. והנה הרופא בא ואומר לו, לא, יש תרופה פשוטה, זולה, קח אותה, אתה תבריא. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אבל מצד שני, מכיוון שכל כך קל להשיג אותה, אז חמור מאוד מי שלא משתדל להשיג אותה. אם זה היה מאוד מאוד קשה, ומי שלא מצליח לעמוד בכל הקושי, אז זה לא היה כל כך חמור. אבל אם זה כל כך קל מצוות התשובה, אז לכן התורה אומרת, שקראנו היום, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, מדובר על מצוות התשובה, וחס וחלילה אם אדם לא יבחר בחיים, אז את המוות ואת הרע. וכמובן, מדובר על התשובה השלימה, שהיא מביאה באמת אל התכלית המקווה, זה התשובה מאהבה. תשובה מהירה, אמנם, הופכת את הזדונות לשגגות, אבל היא לא מביאה אל השכר הגדול המקווה. אבל מישהו בעל תשובה מאהבה, אז הזדונות נהפכות לו לזכויות. והוא מסביר, תשובה מהירה לכאורה לא הייתה צריכה להיות בכלל גורמת לשום סליחה. אם אדם כמו פרו, שהקדוש ברוך הוא מכה אותו, והוא כבר, הוא לא רוצה יותר את המכה, אז הוא אומר, השם הצדיק, תאי, מספיק, לא יכול לסבול יותר. הוא לא חזר בתשובה בכלל, הוא פשוט לא רוצה יותר את המכה. זו תשובה מהירה, שלא רוצה יותר את העונש, והוא מבקש להפסיק את העונש. תשובה כזאת היא בכלל לא תשובה. הוא בכלל לא התכוון לשוב בתשובה. הוא התכוון להפסיק לקבל את המכות. וזה אנחנו רואים מיד אחרי איך, התנהג, איך הוא מתנהג כאשר המכה מפסיקה. אז הוא חוזר בחזרה לסורו. זאת אומרת שבכלל הוא לא מתכוון, הוא לא חזר בו. מה שהוא אמר זה היה מנפה ולחוץ. תשובה צריכה להיות תשובה אמיתית. לא יראת העונש בשעת העונש, זה לא תשובה בכלל. יראת העונש, תשובה מהירה, זה שהוא באמת מבין שריבונו שלם הוא מעניש, לא כמו שפרו חשב, שאחרי שפסקה ממנו המכה, התחיל להסביר הסברים אחרים, שזה לא הקדוש ברוך הוא עושה, שזה במקרה, וסתם הוא נבהל, והוא חוזר ומשנה את דעתו וחוזר לסורו. אבל תשובה מהירה, זה תשובה שאדם מודה ומכיר בעובדה שריבונו של עולם הוא שנותן שכר על המצוות והוא שמעניש על העבירות. ומתוך ההכרה הזאת שריבונו של עולם הוא המעניש והוא נותן שכר והוא ירא מזה, זאת תשובה מהירה. וכיוון שהוא שב מהירה ומכיר לקדוש ברוך הוא המיירה אותו, אז הזדונות נהפכות לשגגות. לפחות לשגגות, זה מדרגה מאוד כבר שונה לחלוטין מהזדונות. כי השוגג, הגדר של שוגג, זה שבעצם אין לו כבר חיוב יותר של עונש. שוגג הוא מביא כפרה. כפרה זה לא עונש. כפרה זה להשלים בינו ובין בורו. אבל עונש כבר לא מגיע, עונש לא מגיע לשוגג, כי הוא לא עשה את זה בכוונה. אז זה לא מגיע על זה עונש. אלא כפרה, אם הוא אנוס בכלל, אדם עשה עבירה באונס, הוא בכלל אפילו לא צריך כפרה, זה לא בכלל, זה לא נחשב בכלל לעבירה. בעל ספר העיקרי מעריך בדבר הזה אז דיברנו על תשובה מהירה. תשובה מאהבה צריך לבאר. למה הזדונות נהפכים לזכויות? אומר בעל ספר העיקרים, ראשית כל, כל עניינה של התשובה זה חסד אלוקי. זה הקדוש ברוך הוא שלפנים משורת הדין הוא מקבל את השב. כי מי ששב, מי שחטא ופגע, פגם באופן הטבעי על פי מידת הדין, מגיע לו עונש. משהו אחר כך חוזר בתשובה בפיו ובלבבו, מה זה מתקן? מגיע עונש. מה שהקדוש ברוך הוא קבע שהוא מקבל שווים, זה מידת החסד, מידת החסד האלוקי. כלומר, אנחנו לא צריכים לשקול למה זה מגיע לו. למה הקדוש ברוך הוא קובע שמי ששב בתשובה מאהבה, אז דונות נפחות לזכויות. זה חסד אלוקי. חסד אלוקי. זה כתוב בפסוקים, זה מה שאמר הושע, הרפה משובתם. אנשי דורו היו מסופקים ואומרים, איך אפשר שתועיל התשובה לבעל תשובה? להשיג שום שכר או נעימות, מספיק שלא יענישו אותו. אבל אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא מרפא, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. כי אחר כך הוא מסביר בעל ספר העיקרים, כי זה בעצם מגמת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את בריאה כדי להיטיב איתה, כדי שיבוא אדם אל השכר המקווה אחר כך בגן עדן, זאת המגמה. ולכן כאילו, וכיוון שאדם בעולם הזה מתמודד, יש יצרות תוקפו, וכמעט אין אדם שלא יחטא, אז סידר הקדוש ברוך הוא מראש כדי שהמגמה של העולם תתקיים, המגמה של ריבונו של עולם תתקיים בעולם, שיש דרכי תשובה. והתשובה, כשהקדוש ברוך הוא מקבל בתשובה, אז הוא, מי ששב מהירה, אבנותיו כנפחים, הזדונות נפחות כשגגות, ומי ששב מאהבה, אז מידה כנגד מידה, כיוון שהוא שב מאהבה, והוא רוצה להיות מחובר מדובק לריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו בחזר אהבה, והופך לו את הזדונות לזכויות. הוא לא מסביר באופן יותר מפורט את הדברים הללו, כי בפשטות אפשר לומר, למה אצל בעל התשובה ששב מאהבה הזדונות הפכות לו לזכויות? כי מי ששב מאהבה, העוונות הם כל כך מעיקים עליו, שכל הזמן הוא מתקדם בתשובה עוד, כמו שאמר דוד, חטאתי נגדי תמיד, זה כל כך לא נעים לו, לא נוח לו, הוא רוצה את קרבת השם. הוא מרגיש שהעוון הזה שהוא נכשל בו, הוא מפריד בינו לבין ריבונו של עולם. וכמה שהוא יותר מתקדם, יותר הוא חש את המכוער שהיה במעשה הזה שהוא עשה מקודם. וככל מה שהוא יותר מתקדם, עוד יותר הוא מרגיש את הצער והכאב על החטא שהוא עשה. והוא אומר שהחטא כל הזמן דוחף אותו להיות יותר ויותר טוב, ויותר מתקן ויותר מתאר. האווירה, הזדונות דוחפות אותו לזכויות עוד ועוד ועוד ועוד. אז העוונות בעצם נפחות לזכויות. אבל חוזר ואומר, עוד נקודה שאנחנו צריכים באמת להבין אותה. אבל באמת, איך על ידי תשובה שאדם חס וחלילה חטא, רצח, גנב, הזיק, איך זה מתקן? האם הוא יכול להשיב את החיים למי שהוא נטל ממנו את החיים? או להחזיר את האדם שהוא הכאיב לו שהכאב הזה כאילו לא היה? אפשר, הכיצד באמת התשובה בכלל פועלת? והוא מסביר. ספר העיקרים, הכל מוסבר באופן השכלי. הוא אומר, על מה אנחנו מחייבים בן אדם? רק על מה שהוא עשה מתוך רצון. מה שאדם עושה מתוך אונס. למשל, אם אדם זרק אבן, ולא היה שום דבר מולו שהאבן הזאת אמורה לפגוע, ומישהו הוציא את ראשו ונפגע על ידי האבן הזאת. הוא לא זרק עליו. זה היה אונס גמור. הוא עשה פעולה שבעצם היא לא צריכה לפגוע בכלל. ועכשיו מישהו שם נכנס ונפגע. פטור לגמרי. מפני מה? מפני שהוא לא היה כאן רצון. אף אחד לא יעניש אותו על כך. דברים שאדם עושה שלא בשליטה, זאת אומרת, נעשים שלא מרצונו, הוא לא חייב על זה אם זה היה דבר רע, והוא לא יקבל על זה שכר אם זה היה דבר טוב. אם אדם בטעות עשה מצווה, לא התכוון אליה בכלל, אז לא יקבל גם שכר על הדבר הטוב שעושה. מקבלים שכר על הבחירה של האדם, או עונש על הבחירה של האדם. יש מצבים שהם עונש גמור, אדם פטור לגמרי, בכלל לא חייב. יש מצבים שהם רצון גמור, ואז אדם יקבל את כל התמורה על מה שהוא עשה, אם זה היה דבר טוב, יקבל את כל השכר כמובן. ויש מצבי ביניים. כופים את האדם לעשות דבר עבירה, אבל העבירה הזאת כל כך חמורה, שהוא צריך להתגבר על הכפייה הזאת ולא לעשות. נגיד, כופים אותו לפגוע באביו, חס וחלילה. אם לא, הוא יקבל הרבה מכות. מה צריך לעשות אדם כזה? לקבל את המכות ולא לעשות. איך יכול להיות דבר כזה? שהוא יפגע באביו, חס וחלילה, חס ושלום. אם כופים אותו כפייה של לעשות עבירה אחרת, פחות חמור, פחות נוראית, פחות שהיא לא שייך לעשות אותה, אז הכפייה, הוא עושה את הדבר בעל כוחו, כי זה כופים אותו. אז זה תלוי באיזה חומרה של המעשה, לעומת הרצון של האדם. יש אדם, דבר שאדם שעושה בכפייה שלא ברצונו, אבל בעצם זה כן רצונו. הוא היה בספינה בים וניתה שערה, והוא זרקו את כל המסע כדי להקל על הספינה שלא תטבע, זרקו אותה לים, לא ברצון. זה היה הכרח, זה היה כפייה. כלומר, כפייה, המצב לא מאפשר, זה סכנה. שרק עכשיו מגיעים אל החוף וניצלו. אז אף על פי שהמעשה הזה היה לא מרצון ממש, כאילו היה מצב שהכריח לה את המעשה הזה, אבל אף אחד לא מתחרט עליו, כי ניצלו החיים. זאת אומרת שאנחנו צריכים להתבונן על רצונו של האדם יכול להיות לפעמים בכפייה, אבל בסוף זה מה שהוא רוצה גם בסופו של דבר. זה היה שלא לרצונו, אבל הוא לא מתחרט. לא חוזר בו. אז זה נקרא רצון, כי אדם היה לא מתחרט ממה שהוא עשה, אז זה בעצם הוא רצה, אף על פי שזה עשה בכפייה. מכאן אנחנו צריכים להבין שבעצם כל האחריות של האדם, מה נקרא רצונו של האדם? מה שאדם באמת רוצה בעצמו. לא מתחרט על זה אף פעם. זה נקרא שהוא רוצה. מה שהוא עושה פעולה, ואחר כך מתחרט עליה, ולא רוצה אותה, אז זה לא נקרא שהוא רצה. זה היה בטעות, זה היה בשוגג, זה היה באיזה שיבוש רוחני. זה הטעם גם שהפרת, התרת נדרים. אדם נודר, הוא מתחייב התחייבות לעשות פעולה או לא לעשות פעולה, הוא נשבע, ואחר כך הוא בא וטועה, והוא אומר, אני טעיתי, לא ידעתי מה תהיה התוצאה של התשובה הזאת, של הנדר הזה, ואני מתחרט. זאת אומרת שבעצם הרצון שלו הוא לא רצון מתמיד, הוא רצון, חשב שהוא רוצה, והתברר לו שבאמת הוא לא רוצה. זה לא נקרא שהוא רצה. אם כן, נמצא שהעבירות שאדם עושה, ואחר כך הוא מתחרט עליהן. זאת אומרת שבעצם הרצון שהוא רצה בשעת עבירה, זה לא היה רצון ממש. עובדה היא שאחר כך הוא מתחרט. וכשהוא מתחרט, מתבטל לרצון שמקודם, וזה כאילו נעשה שלא ברצונו, שכאילו בעל כורחו, מדרגות מדרגות, ככל שהוא יותר מתחרט, ככל שהוא מבין יותר את עומק הטעות שהוא עשה, עוד יותר מתברר שזה בכלל היה רצון כל כך משובש, כל כך מוטעה, בכלל לא רצון. כגודל החזרה בתשובה, כגודל ההבנה של החומרה של החטא, כגודל החרטה והצער על החטא שהוא חטא, באמת הוא יוצא מהחטא, מכיוון שמתברר שזה כלל לא רצונו, זה לא מה שהוא רצה. מהסיבה הזאת אדם יכול לעזור בתשובה. וכאן אני רוצה לעבור לנקודה, לדבר נוסף, דברי הרב. אנחנו בוידוי אומרים, אשמנו, אגדנו, גזלנו, פשענו, מרדנו. מותר להגיד שקר? אדם, יש אדם שעושה נגד כדי למרוד בריבונו של עולם? או במזיד בכוונה? כן? אדם חוטא, בשוגג, לא מתכוון, לא רוצה. לפעמים הוא יודע שזה חטא, אבל הוא אין לו כוח להתגבר, אבל הוא לא עושה נגד במרידה. במרידה זה, מי עושה דבר כזה? למה כל אחד ואחד צריך להגיד מרדנו? אסור לשקר. אסור. דובר שקרים לא יקוד נגד ריבונו של עולם. מאיפה המנהג הזה שכל אחד ואומר מרדנו? אפשר אולי לתרץ, אומר בלשון רבים, אבל גם הרבים, כמה מורדים יש, שבאמת עושים להכיס בכוונה. אז אפשר להגיד שזה הנוסח הכללי, שיש בכל אופן פה ושם, כאלה צריכים גם על זה להתוודות. אומר הרב, הדברים, אפשר להסביר אותם, לא עמיק יותר גדול. גם כשאדם אומר, אפילו לפני שומר מרדנו, אבינו, מזיד, פשענו, מרדנו. כאדם חוזר בתשובה. אז אולי אנחנו נקדים הקדמה. אנחנו יודעים שבצדיקים מדקדקים כחוט השערה. ואלה שאינם צדיקים, לא כל כך מדקדקים. לכאורה זה לא צודק. כולם יכולים להיות צדיקים. ומה שהם לא השתדלו להיות צדיקים, זה לא סיבה לפתור אותם. מי שלא יודע את החוק, הוא לא נפטר מהעונש. מה שאנשים לא למדו, ולא מבינים את החומרה של החטאים, ובגלל זה נכשלים בחטאים, מה זה סיבה להקל עליהם בעונשם? לא מספיק שהם גם לא למדו, לא רק שהם לא מקיימים. לכאורה זה לא מובן. למה בצדיקים מדקדקים כחוט השערה? ובאנשים שלא צדיקים, שהיו צריכים להיות צדיקים ולא נהיו צדיקים, לא מדקדקים בהם. אומר הרב, זה מוסבר על ידי מה שאמרו חכמים, שתחילת דינו של האדם זה על דברי תורה. אחר כך הוא נידון על שאר הדברים. זה דומה למה שההלכה אומרת, שאם אדם הזיק אדם אחר, כגון קטע לו את היד, אז הוא חייב נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. אז ראשית כל, הוא חייב לשלם נזק. זאת אומרת, כמה מעריכים את הנזק, כמה אדם היה ערכו, כמה שאפשר להעריך, כשיש לו יד, וכמה כשאין לו יד. זה הוא שלם נזק. אחר כך, אבל האיש הזה עוד חולה, ולא יכול לעבוד איזו תקופה מסוימת, צריך שיקום, ואחר כך הוא לא יוכל לעבוד את אותם עבודות שיכל מקודם, אבל יוכל להיות שומר קישויים, יוכל להיות עבודות פשוטות, אבל גם את העבודות הפשוטות האלה הוא לא יכול לעשות, מכיוון שהוא חולה. הוא עוד צריך להבריא מהפציעה הזאת. אז זה משלמים לו שבט. אבל השבט משלמים לו לא כאילו אדם בריא שלא עובד, אלא כמו שכבר שילמו לו על הנזק. אז חייבים לשלם לו שבט כשהוא יבריא בלי יד, מה הוא יוכל לעשות, איזה עבודה שהוא יוכל לעשות. על זה משלמים לו שבט. לא כאילו אדם בריא. כך אותו דבר בעצם דינו של אדם. אדם, תחילה דינו של אדם על דברי תורה. למה לא למדת? זה נזק. הוא צריך, זה דנים אותו. אחרי שדנו אותו כבר למה לא למדת, אי אפשר להגיד לו, אילו היית צדיק, היית מקיים בכל הדברים. זה כבר הוא נידון. על זה שהוא לא למד, הוא נידון. תחילה דינו של אדם על דברי תורה. אחרי שהוא כבר נידון, על דברי תורה, אז לפי מה שהוא נמצא, לפי הרמה שלו, היית גם ברמה הזאת, היית צריך לא לחטוא. ואם חטא, מענישים אותו. אבל לא מדקדקים בו כחוט השערה, כמו שמדקדקים אצל צדיקים. עכשיו אדם חוזר בתשובה. אז התשובה צריכה להיות תשובה מושלמת. הרי הוא בעצם היה צריך להיות צדיק. מה שעשו את הדין שלו, שדנו אותו על דברי תורה, זה מבחינת ככה סדר האלוקי שהקדוש ברוך הוא דן את האדם כדי להקל עליו, כן. אבל הוא צריך כשלעצמו לחשוב. הוא חטא כשהוא היה אדם בלי, לא למד, ונכשל. עכשיו, אילו היה לומד, לא היה נכשל. אילו היה לומד, היה יודע, ביחס למצב כזה שאילו היה כן לומד, אז המעשה שהוא עשה, זה כבר לא כישלון. זה כבר כאילו מזיד. כי אם הוא נמצא במצב שהוא מתקדם, הוא חזר בתשובה, ונהיה מבין את כל החומרה של הדבר, והוא עשה דבר כזה שעכשיו הוא מבין את החומרה של הדבר, זה בעצם כמו מזיד. אבל יש עבירות שגם במזיד לפעמים אדם נכשל, כי יצר רע תוקפו. הוא יודע שזה עבירה והוא לא מצליח להתגבר. אבל גם אדם כזה, אילו היה עובד השם, עוסק באמונה, מתבונן ומפתח בתוכו אהבת השם גדולה ויראת השם גדולה מאוד מאוד מאוד, גם את העבירות האלה לא היה עובר, מכיוון שזה היה מאוס אצלו. כמי שמגיע לאהבת השם מאוד מאוד גדולה, שהיא ממלאה את לבבו, אז עבירות שיצר הרע תוקפו, הן מאוסות אצלו, כמו שמאוס אצלו לאכול חזיר, שאף אחד לא היה, זה לא נמשך לדבר הזה, או יהיה סוג אחר, או לאכול שקצים או מסים, שזה מאוס. מי שהוא נהיה במדרגה של אהבת השם מאוד מאוד גדולה, אז כל מה שנגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה ממש מה הוא עושה אצלו. ועכשיו אדם חוזר בתשובה אמיתית, ומגיע למצב כזה שהעבירה הזאת שהוא נכשל בה, זה מאוס, והוא עשה אותה. זאת אומרת שהוא מרד. דברים שאדם לא רוצה לעשות, הלב שלו לא מושך אותו, הוא עושה נגד ריבונו של עולם. כלומר, כשאדם מגיע למצב התשובתי הגדול הזה, שכל העבירות הן בעצם מאוסות אצלו, והוא עשה אותה. הוא עשה דבר מאוס, זה מרידה. לעשות דבר מאוס זה מרידה. זאת אומרת, אם אדם לא מוותר לעצמו, והוא שבגלל שהוא לא למד, אז הוא לא אשם, וחושב על עצמו, אני הייתי צריך להיות כזה וכזה וכזה, ועשיתי כזה וכזה. זאת אומרת, הייתי יכול להיות דבוק בריבונו של עולם, וכל העבירות מאוסים עליי, ואני עשיתי את זה, אז מי שעושה עבירות מאוסות, זה מרידה. כי דיבו לא מושך אותו. למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה מפני שהוא מורד. אז זאת אומרת, אדם צריך להיות במדרגה, השאיפה למדרגה הגדולה הזאת, היא בעצם אומרת שאם לא הגעתי אליה, אני לא פטור, הייתי צריך להגיע. אז אדם במדרגה הזאת, זה מרת. לכן יש מקום להגיד את זה. מה שאני לא למדתי, אני לא פותר את פי. הייתי יכול ללמוד. ואז היה מזיד. ואז היה מרת. ולכן צריך להתוודות על זה. שמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי. שמנו הדבר הראשון, קבל אחריות. אדם מקבל אחריות המעשיו. כבר דיברנו פעם, דבר השני, אחרי שהוא מקבל אחריות על מעשיו, לא לחפש תירוצים. כלומר, אחריות פירושו של דבר מכיר בעובדה, המעשה הזה, מעשה עבירה. אבל הרבה פעמים, אדם מכיר במעשה שזה מעשה עבירה, אבל אומר, הסביבה, היה לי קשה, לא היה לי את האומץ, כולם דיברו לשון הרע, אני גם כן לא יכולתי לפרוש מהציבור. יש לו תירוצים. יש לו תירוצים. הוא לא השם. זה היה התנאים, הסביבה לא אפשרה לו. זה עדיין לא חוזר בתשובה. אדם שמחפש תירוצים. בשביל לחזור בתשובה צריך א', להכיר בעובדה שהמעשה הוא מעשה עבירה, לא לחפש תירוצים, לקחת אחריות. כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד, כמו שדוד המלך, שקיבל עליו את מלוא האחריות. וזאת התשובה השלמה. ולכן דוד באמת תשובתו הייתה תשובה שהקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתו. מכיוון שהוא שב בתשובה שלמה. ורוח נדיבה תשמחני ומבקש שהקדוש ברוך הוא קרב אותו מאוד. לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. הוא מגיע למצב כזה שהרג את יצר הרע ושהוא בעל תשובה גמור. אני רוצה לסכם. קל מאוד לחזור בתשובה. לא רחוקה היא ממך, לא מעבר לים, לא בשמיים. קל לחזור בתשובה, בפיך ובלבבך לעשותו. ועל אדם יפחד לחזור בתשובה שאחר כך שמה הוא ייפול עוד פעם. הוא לא רוצה ליפול. כל אדם שחוזר בתשובה, זה לא על מנת שאחר כך הוא עוד פעם יחזור בתשובה, עוד פעם ייפול. הוא לא רוצה ליפול. אם הוא לא רוצה ליפול, והוא רוצה, הוא רוצה מכאן ואילך, שקדוש ברוך הוא יעזור לו שלא ייפול, זו תשובה. זו תשובה גדולה מאוד. ואם אדם לא מבין, מזלזל בזה, זה הורס לו את כל ההתקדמות. צריך להאמין בכוחה של התשובה. התשובה, כשאדם כך הוא שב, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו בתשובה. איזה תשובה גמורה? זה שבאמת תשובה מאהבה. שאדם לא רק קיבל לעצמו לתקן, אלא עובד כל הזמן, מתכוון לעבוד כל הזמן, לא ביום אחד יגיע אדם למדרגות עליונות. לא לזלזל במדרגות העליונות שאפשר להגיע אליהן ברגע אחד. זה לעשות צחוק מאהבת השם. אם אדם חושב שהוא יכול, מעכשיו הוא יהיה עובד השם ואוהב השם. אין דבר כזה בעולם. זה עבודה מתמשכת. אבל אם מציבים מטרה, והולכים ומתקדמים אליה כל הזמן, צעד צעד, זאת תשובה גמורה. כי זה המטרה של האדם להגיע להיות מלא באהבת השם, ולא להיכשל בשום חטא ועוון. הוא מציג לעצמו מטרה רחוקה. מטרה שיש דרך ארוכה להגיע אליה. אבל זאת המטרה שהוא שואף אליה. והוא שב ומתחרט על מה שהיה. זאת תשובה גדולה, זאת תשובה גמורה. וצריך כבר לשמוח שהוא בעל תשובה. ולבטוח בריבונו שלם שהוא יעזור לו. וכשאדם בוטח בקדוש ברוך הוא ושמח שהוא שב בתשובה, אז הוא מתקדם במהלך התשובה. אם כל הזמן הוא מפקפק בעצמו, האם יצליח, האם לא יצליח, אם זה אין לו ביטחון, אז זה עוצר אותו מההתקדמות. להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. אבל כמו שאמרתי, להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, אבל לא לחשוב שבבת אחת. זה תהליך, אבל כל הזמן צריך להתקדם בו. כל הזמן להתקדם. והביטחון, ביטחון התשובה, האמונה, הישמנות על הקדוש ברוך הוא, והשמחה, כשאדם שב, זה עושה שהתשובה תהיה תשובה גדולה ושלמה. יהי רצון שיש לנו עוד יום אחד, אפשר לעשות בו הרבה מאוד. הקדוש ברוך הוא יתאר ליבנו לעובדו באמת. שרנו עכשיו שיר חדש, מנגינה חדשה שתאר ליבנו. ושניכנס לשנה הבאה זקים, שהקדוש ברוך הוא ידון את עם ישראל לטובה ולברכה, שתהיה שנת גאולה, שנת גאולה היא באה, כמו שאמרנו בהפטרה, שנה של גאולה, של יישוב ארץ ישראל, של בניין ירושלים, בנינו בית מקדש מעט, שיבנה בית המקדש השלם, ושכל עם ישראל יהיה מקובץ בארץ ישראל, כולנו נשוב בתשובה שלמה, כבוד השם ימלא כל הארץ.